כבוד ראש הישיבה, הגאון הרב יעקב שפירא שליטא, כבוד אחי ורעי, רבני ישראל וראשי הישיבות הניצבים עמנו בזה, כבוד שר המדע והטכנולוגיה הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, כבוד אישי הציבור, בני התורה, בני הישיבה, מרנן, רבנן ורבותיי, השעה מאוחרת ואני אגנוז את הדברים שהיו על ליבי בעזרת השם לפעם הבאה בלי נדר. אני עושה זאת כאן מדי שנה בשנה, ואני אבקש רק בעקבות הדברים המרגשים של הרב חנן פורט לספר לכם שני סיפורים קצרים מעניינה דיומא, דברים שגם אני חוויתי מפיהם של שני אישים שאינם בעולמה של תורה, שלא גדלו באוהלה של תורה ולא חונכו על ברכי אמונה לתורה ולמצוות, ומה הם חשו בשבוע הזה לפני 43 שנים ובעקבותיו. כחמש שנים לאחר מלחמת המגן והישועה של ששת הימים התכנסה קבוצה של צעירים במה שהייתה עדיין ברית המועצות, ונפשם הבטה לעלות לישראל בכל תנאי שהוא, בניגוד לחוק ובניגוד לכל המוסכמות. כדי למלא את הציפייה הזו שלהם, הם חטאו חטא חמור בחטיפת מטוס סובייטי, ובציפייה להתכנס למטוס הזה בשדה התעופה של לנינגרד, היום סנט פטרבורג, ולהגיע במטוס החטוף לישראל. הייתה ביניהם צעירה אחת, סילבה זלמנסון שמה, בעלה בן שלושה שבועות, בעלה היה מנהיג הקבוצה, ושני אחיה ישראל וזאב היו בתוך הקבוצה. ומי שכתב את פירוט העניינים היה חברנו רבי יוסף מנדלביץ' שליטא. את כל תוכנית המסע הזה, 1972 למניינם, תפשין למד ב', הם נתפסו והובאו למשפט סובייטי בעיר לנינגרד. בעלה של סילבה נדון למוות, שניים נדונו למוות. אח אחד שלה ל10 שנים בסיביר, האח השני ל6 שנים בסיביר. והיא, אישה צעירה בת 26, עם כליה בריאה אחת בלבד, נדונה ל10 שנות מאסר במחנה סגר בסיביר. יוצאים ממנו, אם יוצאים ממנו, בגיל 36, על פי הלוח, אבל אם יוצאים ממנו, יוצאת אישה שבורה ורצוצה בנפש ובגוף. ולפני שמסלקים אותה מבית המשפט אל תא המאסר ומשם לכלא, אומר לה השופט, זכותך לומר דברים לפני סתימת הדיון. בדרך כלל במעמדים כאלה עומד הנידון ומבקש רחמים ומביע חרטה על המעשה שעשה, במיוחד שמדובר באישה פחות מחודש לאחר נישואיה, חולה, שתבקש סליחה. הנערה הזאת, סילבה זלמנסון, מרימה את יד ימינה בבית המשפט ואומרת משפט אחד בעברית, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. השופט גוער בה, מכה בפטיש ואומר, פה בית משפט סובייטי ועלייך לדבר עברית. בשלווה נפשית מוחלטת היא מתרגמת לו לרוסית, פה מדברים רוסית, היא מתרגמת לרוסית, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. וזה כל מה שהיה לה לבקש וכל מה שהיה לה לומר, והסתפקה בפסוק הזה. היא נשלחה למחנה סגר, מנותקת מבעלה ומאחיה. באותן שנים הייתי נוהג בתל אביב לערוך ליל סדר פסח סמלי בכל חול המועד פסח עבור אסירי ציון מברית המועצות, והיינו קוראים בשמותיהם של אלה שהכרנו, שאת שמותיהם ידענו, והיינו עורכים סדר עם נוסח קצת שונה של מה נשתנה, נוסח שונה של הגדה. על השולחן היו רק מצות ותפוחי אדמה, זה האוכל שהיה להם במחנות סגר. שתינו לחיים וקיווינו זך שוכן מעונה, בקרוב קומם קהל עדת ממנה, פדויים לציון ברינה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ומניתי את שמותיהם של כל האסירים האלה. בסדר הראשון שעשינו בכיכר מלכי ישראל של אותם הימים, ישב לידי אסיר ציון, קראנו לו מספר אחד, מנחם בגין, זכרו לברכה, שבספרו לילות לבנים תיאר את אימי אותם המחנות הסובייטים. הוא ישב, אני קראתי את השמות, וזה היה הסדר הראשון. כל שנה שערכנו את הסדרים האלה, חלק מהשמות קרמו אור וגידים לעינינו, וישבו איתנו מסובים לסדר בשנה שלאחריה. אבל נוספו שמות חדשים, ולא אחזור על השמות, חלקם פקדו את הבית הזה, כמו בוריס קוצ'ובייבסקי, ששמו כבר היום לא אומר לכם דבר. למד במרכז הרב. סילבה זלמנסון שוחררה טרם חלוף 10 השנים. זכתה לחנינה מבלי שביקשה אותה. גם מצבה הבריאותי חייב את זה. הסדר הבא היה עקב תנאי מזג אוויר קשים, לא בכיכר, אלא באולם בבית ציוני אמריקה בתל אביב. אני מגיע לערוך את הסדר באותה שנה שם באולם, והנה מגיעה הגברת הזאת, שבקושי הכרנו תמונה שלה, ויושב ראש הארגון אסירי ציון בברית המועצות, יחזקאל פולרביץ' המנוח, שבנו יחידו היה הרופא של צוללת דקר ששקעה במצולות ים, דוקטור יעקב שווי מאור, שווי ראשי תיבות שלמה בן יוסף, על שם עולה הגרדום הראשון. יחזקאל מצגיק בפניי את הגברת ואומר, זו סילבה זלמנסון שבשנים האחרונות הרב התפלל שתעלה לציון, היא עלתה ארצה. בשקט. התרגשתי ואיבדתי את המילים. ממש נעתקו מילים מפי. היא הייתה כמו אגדה אצלנו. והנה יושבת פה, מסכנה, נראתה חיוורת, חולה. בקושי כשנגמר הסדר, אני ניגש אליה, אני לא זוכר כבדיוק איזו שפה, עברית רצוצה, היא קצת אנגלית, מישהו תרגם לרוסית, ואני אומר לה, את מוכרחה לענות לי על שאלה שמציקה לי כבר 6 שנים. מאיפה זה בא לך? את לא נולדת בישראל. את לא גדלת בתנועת נוער שלנו, לא בבית ספר שלנו, לא היית בבית כנסת. היא חניכת קומסומול, זה תנועת נוער הקומוניסטית. מאיפה בא לך, ועוד בעברית, אם אשכחך ירושלים? אמת לי, העברית למדתי מהספר שלך, יהדות הלכה למעשה, הגניבו לנו דפים, ולמדנו קצת יהדות וקצת עברית מהספרים, מהספר שלך, שתמיד תיירים היו מביאים לנו שניים, שלושה עמודים מתוך הספר. זה אמר לי גם אליהו אסס. אמרתי לה, אבל איך הגיע אליך הפסוק הזה? להגיד אותו בבית המשפט הסובייטי. אמרתי לי, המלחמה הזו, לפני ששת הימים, שינתה את כל החיים שלי, של כל החברים שלי, האחים, בעלי. המלחמה הזאת שינתה את כל צורת החשיבה שלנו. ראינו אצבע אלוקים. ואנחנו חונכנו על כך שחס ושלום יש לכפור בעיקר חלילה. ראינו אצבע אלוקים על כל צעד ושעל. הפסוק הזה היה בשבילי טבעי, כי אני נלחמתי, כל הרעיון היה בשביל להגיע לירושלים. אבל איך זה נפל על פי הפסוק? שברתי לי את הראש בכלא שנים. ולא הצלחתי למצוא מענה, אין לי תשובה. זה כנראה מושרש בדמנו, זה זורם בעורקים שלנו, נושא של ירושלים. וברגע שרק ידעתי את הפסוק, איזה כוח פנימי שם את המילים בפי, מבלי שאני אחשוב אפילו מה אני אומרת. זה הסיפור הראשון. השני הרבה יותר פשוט, העתק מדבריו של חנן. יום רביעי, כ"ח באייר תשכ"ז, היום, בערך ב-11 לפני הצהריים, פה הגיע המעמד הזה של שחרור הכותל, עם תקיעת השופר, מול מה שקראנו אז הרמה הסורית, עוד לא קראנו לאנחנו אפילו רמת הגולן. ניצב לו קומנדקר. בקומנדקר הזה שישה מפקדי צהל. אלוף פיקוד הצפון אז היה דדו, דוד אלעזר, זכרו לברכה. בקומנדקר הזה ישבו שישה מגדים, מחט, ושם גדים, ביחד שישה. אחד מהם לימים פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת חיפה, מתי מגד, אחיו של המשורר, הסופר, אהרון מגד. מתי מגד, פרופסור, איש פלמח, מגד במלחמת ששת הימים בפיקוד צפון, איש מילואים. והוא סיפר לי, אבל לא סיפר את זה רק לי, הוא סיפר את זה לפני כ-1,000 נערים תלמידי כיתות י"ב של תל אביב, בסימפוזיון שהיה בינינו על הנוער והמסורת היהודית. הוא הוזמן לסימפוזיון הזה כאילו מן הצד השני של המתרס. פלמחניק, איש מפלגת עבודה ושמאלה, אחדות העבודה, אז עוד היה חלק ממפם. אני מחנך בצייטלין, חשבו שזה אחד מול השני. הוא אומר, איזה מול? אני לא ממול. היה רגע מסוים ששינה את עולמי, ומי שהזמין אותי לפה לא ידע את זה. הוא תיאר את הרגע. אני יושב בקומנדקר, למרגלות הרמה הסורית, ומתחנן שמשה דיין, שר הביטחון בן שבוע, סוף סוף ייתן את הפקודה לדדו, למפקד שלי, לעלות על הרמה. הפגיזו אותנו משם מספיק, וזו ההזדמנות, זו שעת הקושי. הבקענו בסיני כל יהודה ושומרון, אז קראו לזה אגדה, אגדה בידינו, סיני שלנו, והרמה הזאת שכל הזמן יורים עלינו, ואנחנו מוכנים לקחת אותה, לשחרר. מלאים בזעם למה הפקודה כזאת לא ניתנה, עד שבת לא ניתנה הפקודה הזאת. אני מדבר על יום רביעי בבוקר. המלחמה פרצה יום שני בחמש בבוקר, חיל האוויר. יום רביעי ב-11 עוד אין הוראה לעלות על הרמה. כולנו תקופי זעם, ועל רצפת הקומנדקר יש טרנזיסטור פתוח. ושומעים רדיו כל ישראל, אולי ברדיו יגידו משהו, איזה סיסמה. כלום. פתאום, ירושלים של זהב, באמצע מלחמה. זה היה ביום עצמאות, בבנייני האומה. שרו ירושלים של זהב, מה פתאום באמצע מלחמה? חשבנו שאנחנו עברנו גל, מסתכל ברדיו, זה הרשת. ואז הגיעו הקולות. תקיעת השופר, שהחיינו, וצעקות רמות של שמע ישראל שחנן תיאר, ואני מרגיש שהלחיים שלי נרטבו לגמרי מדמעותיי. זה אומר מתי מגד, כולי רטוב, זיפים של זקן של שבוע, ואני עם השרבול מתחת לקסדה, לכובע הפלדה שלי, מנגב את הלחיים שלא אתפס בכלכלתי. מה, אני מגעת? באמצע מלחמה בקומנדקר בוכה כמו ילד. הסופר שבי, כנראה משהו התנגן, איזה... מה פתאום אני בוכה? אבל אני לא מצליח לנגב את הפנים, כי הדמעות זולגות בלי הרף. ואז אני קצת מציץ ימינה ושמאלה על הספסל בקומנדקה. חברים שלי בוכים. כולם בכו. שישה מפקדים יושבים בקומנדקה באמצע מלחמה. מחכים לעלות על הרמה ויודעים שיכול לעלות להם בחיים. שני מגדים נפלו שם. שוהם ואלטון. נפלו בתל פחר, בדרדרה, בדרבשיה. ואנחנו בכינו. הבנתי, יש אצבע אלוקים, הוא אומר. הביאו אותי פה לסימפוזיון נוער והמסורת, כאילו אני ממול הרב לאו. אני איתך, הוא אומר. ממתי אני איתך? מהקומנדקר, משחרור ירושלים. דיברת על האחדות שהייתה אז. אם עוד היה ויכוח לפני כן, והיה, אפילו בין שר הביטחון שהוחלף, לבין כמה וכמה מראשי צהל, היה ויכוח לא פשוט, ומישהו תלש את הדרגות של האלוף וזרק אותה מטיח על שולחנו של שר הביטחון. אי אפשר לשכוח גם את זה. היה ויכוח. אבל ירושלים איחדה את כל הלוחמים ואת כל אלה ששלחו אותם לשדות הקרב והקטל. מוריי ורבותיי, אם יש כוח היום בעם די שסוע, בעם די מפולג, אם יש כוח היום שיכול להיות המכנה המשותף, זו באמת העיר שחוברה לה יחדיו. למעט שוליים מאוד מאוד קטנים, ממש בשוליים, הציבור היהודי בישראל, אני מדגיש, הציבור היהודי בישראל ובעולם כולו, מאוחד כולו סביב ירושלים. וזה באמת המכנה המשותף הגדול, וזהו הגשר. ולא בכדי השם שלה נולד בסערה של מתיחות, איך נקרא לה. מלכי צדק הוא שם בנוח, קורא לה שלם, הוא מלך שלם, אבל אברהם אבינו אומר אחרי העקדה, ייראה. יראה, בהר השם יראה. והקדוש ברוך הוא משכין שלום בעצם השם של העיר הזאת. יראה שלם, ירושלם, זאת ירושלים, גם לפי שם בנוח וגם לפי אברהם אבינו, השם המשותף הוא השם שנולד באותה עקידה. ולכן קובעים חז"ל, והנצח זו ירושלים. אני מאחל לעצמנו לא רק לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אלא עוד בשנה זו יבינו כל חלקי העם, גם בארץ וגם בפזורה, את מקומה בליבו של עמנו, של העיר הזאת, ונזכה יחד לעלות אל הר מרום הרים, כשיבנה בית המקדש במהרה וימינו, אמן.